אני מבקש לפתוח כמה מילים על האגדתות בסוגיה. ועסקנו, חייבתי לא לחזור על זה, בתחילת הסוגיה, בהסברים השונים לאותו תבשיל שעושים ערב יום טוב וסומכים עליו, ראינו שלוש דעות. אז יש פה כעמוד גמרא שלם, אגדתות. כן, סיפור ראשון, תנו רבנן, אני אקרא את זה מהר, מעשה ברבי אליעזר שהיושב ודורש כל היום כולו בהלכות יום טוב. יצתה כת ראשונה, אמר, הללו בעלי פטסים. כת שנייה אמר, הללו בעלי חביות. כת שלישית אמר, הללו בעלי קדין. כת רביעית אמר, הללו בעלי לגינים. כת חמישית אמר, הללו בעלי כוסות. התחילו כת שישית לצאת, אמר, הללו בעלי מאירה. כן, מה השתנה ב... קודם כל, הסיטואציה, לא, זה לא קשה לתאר אותה. לי זה לא קורה, כי אצלי מראש ריק. אבל אנשים, מי שלמד בארץ ציון, יש פה אנשים כאלה. מה אתה בארץ ציון? לא זכית, טוב. בליל יום כיפור, אבא תמיד היה מתחיל להעביר שיעור אחרי גמר התפילה, וזה היה... לא יודע, עד 12:30, 1 בלילה, מוחת התפילה ב-6, לאט לאט חבר'ה יוצאים, 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 וככה נעלמים, כן? אותו דבר גם היה בשיעור של ליל ראש השנה השני, שבישיבה היו צריכים לשטוף כלים, והאברכים היו לאט לאט נעלמים, נעלמים, וכל אחד שיוצא, אז כל קאט שיוצאת, רב לזר גם רואים שלא נעים לצאת לבד, אז יוצאת קבוצה, רב לזר כל קבוצה שיוצאת, הוא מאיר על, כנראה שהם צריכים לצאת מוקדם, כי יש להם ארוחה גדולה. אבל האחרונים, הוא פה לא מדבר על גודל הארוחה, הוא פשוט אומר בעלי מאיריים, וכאן נבהלו אלה שנשארו ולא היו בטוחים למה כוונתו. האם הם בעלי מאירה משום שהם לא יצאו קודם לכן, האם הם בעלי מאירה משום שהם יצאו, כן? והאמת זה דבר מעניין, הוא על כל האחרים אומר, טוב, יש להם הרבה מה לאכול, אבל את מי הוא הכי תוקף? דווקא את האחרונים, כן, הוא הכי תוקף אותם, הם בעלי מהרה, כן? וגם זה לא קשה להסביר, בגלל שהיה להם את הכוח להישאר עוד, כן? בכל מקרה, מה קורה שם? הם נבהלו, נתן עיניו בתלמידים, התחילו פניהם משתנים, כי הם חשבו שהוא נוזף בהם על זה שהם לא יצאו קודם לכן. אמר להם, בניי, לא לכם אני אומר, אלא להללו שיצאו, שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. בשעת פטירתן, אפשר לחוש קצת קוטביות בין מה שמתואר בסיפור לבין מה שהוא אומר להם כשהם יוצאים. כן, בשעת פטירתן אמר להם, לכו איכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו כי חדוות השם עם מעוזכם. שאלו פסוקים שנאמרו בספר נחמיה בתיאור של ראש השנה שם, של החודש השביעי ואחד לחודש, איך לאחר שקראו בתורה והיה הבכי הגדול, איך נחמיה שולח אותם. אני אמר רק במאמר מוסגר, הפסוק מתאר שלחו מנות לאין נכון לו. מאמר מוסגר, משלוח מנות מוכר בתנ"ך, לא רק בהקשר של סעודת פורים אלא גם בהקשר בכלל של סעודת יום טוב. ההבדל הגדול ביניהם הוא שכאן זה לשלוח מנות לאין נכון לו, ואילו בפורים זה משלוח מנות איש לרעהו, כן? אבל הרעיון שאדם מבשל סעודה והוא שולח חלק מהאוכל לאנשים אחרים, הוא רעיון שנמצא בכל סעודת יום טוב. זה בחלק הבסיס שהרמב"ם מתאר בהלכות יום טוב בפרק ו', שאדם חייב לשמח עניים כאשר הוא יושב ביום טוב, ואם אדם לא משמח עניים, הרמב"ם מתאר אותו כשמחת קריסו. בכל מקרה, הגמרא נכנסת פה לדיון שלם של איך יום טוב צריך להיראות. שאלת הגמרא כך, אמר מר שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, ואז שמחת יום טוב מצווה היא. אומרת הגמרא, ולומדי דף יומי, שרגעי אתה, נכון? לא מזמן זה היה בדף יומי, כן? רב לזר לטיימי, סליחה, אומרת הגמרא, רב לזר לטיימי, דמר שמחת יום טוב רשות. כוונה לא שזה שמחה לשמוח ביום טוב, אלא שזה רשות לשמוח באמצעות מאכל ומשתה. אפשר לשמוח ביום טוב באמצעות לימוד תורה, כן? ותניא, רב לזר אומר, אין לו לאדם ביום טוב אלא או אוכל ושוטה, או יושב ושונה. רבי יהושע אומר, חלקהו, חציו להשם וחציו לכם. אמר רבי יוחנן, ושני מקרא אחד דרשו, כתוב אחד אומר, הצלת לשם אלוקיך, וכתוב אחד אומר, הצלת תהיה לכם, מה כיצד? רבי אליעזר סבר, או כולו להשם, או כולו לכם. רבי יהושע סבר, חלקם, חציו להשם וחציו לכם. מה אליהם, נכון לו? אמר רבי חיסדא, למי שלא הניח עירובי תבשילים. איקא דאמרי, מי שלא היה לו להניח עירובי תבשילים, אבל מי שהיה לו להניח עירובי תבשילים ולא הניח, פושע. תזכרו את הביטוי הזה, כי הוא יחזור הערב עוד פעם. אם אני אשאל את עצמי, למה כל הסוגיה הזאת נמצאת פה במסגרת סוגיית עירובי תבשילים, לכאורה ההסבר הפשוט הוא בגלל הביאור שהגמרא נותנת לשלחו מנות לאין נכון לו. משום שהגמרא מפרשת שלחו מנות לאין נכון לו, הכוונה מי שלא הניח, או מי שהיה לו להניח ולא הניח, כן, לא משנה כרגע, כמו יש בזה שתי דעות, וזה כנראה הקישור. איך רובי תבשילים מגיע לסיפור הזה בנחמיה, או לשלחו מנות לאין נכון לו? אז כאן ראיתי שיש באחרונים שאומרים שיות בפסוקים, כמעט היה ברור שבדי בישלו ליום טוב, אז למתי הם לא בישלו? אז מדובר בראש השנה שחל להיות בערב שבת, ולכן אין להם מנות, כי לבשל לשלושה ימים, יש פה נוכחות גבוהה בשביל שלושה ימים לפני השלושה ימים, כן? אבל לבשל לשלושה ימים, נגמר האוכל, אם אתה לא מניח עירובי תבשילים, אין לך סיכוי לאוכל. אבל מה שאני חושב שכדאי לשקול, אני אומר את זה גם על האגדת הבאה, שבה לא נראה את כולה, רק בקיצור, זה שהקישור אולי הוא יותר עמוק. כלומר, כשהסוגיה מביאה בלב דיון על נושא הלכתי, כאן יש דיון על עירובי תבשילים, הוא ממשיך בט"ז עמוד א', נראה שהדיון ממשיך. שבלב הדיון היא שוטלת עמוד שלם שמתעסק בדברי אגדה, נכון להתאמץ, להשתדל, לחפש לא רק קישור, כי מנות לנכון לו זה מי שלא הניח עירובי תבשילים, לחפש איזשהו קישור עמוק יותר, שקיים בין התכנים של דברי האגדה לבין הנושא של הסוגיה ההלכתית. אולי נאמר את זה בצורה קצת שונה, הסוגיה ההלכתית עוסקת בכל מיני גדרים הלכתיים, אבל בגלל זה, בגלל השפה המשפטית שלה, לעתים היא מוגבלת ביכולת שלה לבטא איזה צד אידאי או צד רעיוני, שדווקא דברי האגדה יכולים להשלים את הסוגיה ההלכתית בכך שמבטאים את אותם צדדים, או בלשון אחרת, לא מדובר בהפסקה בלב הדיון ההלכתי, אלא בהשלמת הדיון ההלכתי על ידי הבאת היסודות אידאיים באמצעות דברי אגדה. ואם אני בעצם מסתכל בצלע הזאת, שמה שקראנו עד עתה, מצרף אותה לצלע הבאה, מיד המשך הדברים בגמרא, אני חושב שאפשר לראות קישור עמוק לדברים שנדונו כאן, מבחינת העמדת הדילמה היסודית שעומד בפני אדם, שעומד בפני יום טוב שחל להיות בערב שבת. שכן, מה בעצם נאמר במה שקראנו כאן? שיום טוב מבחינת חניו הוא ודאי לא אמור להיות יום שהוא דומה לערב שבת. איך ערב שבת נראה? כולם יודעים. ותראו איך יום טוב צריך לראות. יום טוב צריך להיות יום שבו אדם נחשב רגע בלזר, או אוכל ושוטה, ודאי כל האוכל כבר מוכן קודם, או אדם שיושב ושונה, בטח אין לו זמן לבשל או להסתכל דברים פשוטים, למרות שניסיתי לשכנע אתכם שהם יהיו מבשלים הרבה ביום טוב ושוחטים, אבל זה ודאי ביום טוב שני. אבל אם רב לזה בסוף הלימוד אומר להם שלחו אכלו שתו משמנים, אז מתי הנחינו אותם? אני יודע את התשובה, אתם יודעים מה התשובה? אנשים שלהם לא היו בשיעור, זה מדי התשובה, כן? אבל זה אולי מאתמול, אבל אני בטוח שאנשים הכינו, כן? אבל מה שלא היה דבר, זו סוגיה שלמה שהיא מעלה על סדר היום, איך יום טוב צריך להיראות, בהקשר של סוגיית עירובי תבשילים לומר, הסוגיה הזאת נציבה את אותו צד שיום טוב שחל בערב שבת, הוא לא יכול לתפקד כערב שבת, זה סותר את אופיו כיום טוב. אם לחזור לדברים שנדונו קודם בסוגיה, טעמים השונים שניתנו, בעיקר דברי רבשי, שזה בא להגן על כבוד יום טוב, אנחנו לא יכולים להפוך את יום טוב לערב שבת. מעבר השני, מה המשך דברי הסוגיה? הסוגיה עוברת כאן לדיון שלם בהכנות לשבת. בואו נראה חלקים מסוימים מתוך זה. כן, הגמרא אומרת שם, אני הולך סוף העמוד, תרא תחליפה אחוה דרבנאי חוזה, כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכיפורים, חוץ מהוצאת שבתות והוצאת ימים טובים והוצאת בניו לתלמוד תורה, שאם פחת פוחתים לו ואם מוסיף מוסיפים לו. כן, כשכבר תוספות פה על אתר העלו לפרק את השאלה, מה בעצם הגמרא הזאת באה לעודד? היא באה לעודד אדם שילך לסופר ויקנה בלי חשבון ולא ישאל מאיפה יבוא הכסף? אז תוספות אומרים, תסתכלו, לבוא אליי ואני פורע, ועד אמר, עשה שבתך חול ואת תצטרך לבריאות, אני מידו כשאין לו לפרוע. כלומר, זה לא בהכרח קריאה להתפרעות כלכלית. אבל מה שכן, הגמרא הזאת אומרת, דעתי זה דבר מאוד מאוד יסודי, גם אם זה מאוזן מבחינה כלכלית, היא בדי אומרת דבר מאוד גדול, שכשאדם בא לתכנן, אני מניח כל אחד פה יודע כמה הוא, שהוא לא יודע, כן, יגלה רק בקופה, כמה הוא הולך להוציא על השלושה ימים האלה. קונים לאוכל ודאי בשיעור, בהיקף, באיכות, שלא קונים ליום רגיל, כן? בלשון הסוגיה, עם המזונות של אדם קצובים, כלומר, אדם עושה לו, אמור לעשות, כן, כדאי לעשות. חשבון מאזן תקציבי. השבת כאילו סיפור אחר, הוא כאילו סיפור שהוא בפני עצמו. אני אומר בלשון שאני אמר פה הרבה לפני שנתיים, כשלמדנו ברמת אשכול את הסוגיות של סעודות שבת, דיברנו על הרעיון הזה ששבת זכלו היום. כלומר, אימות השבוע פתוחים אחד בשני, זה הכוונה, המזונות קצובים מראש השנה ועד יום הכיפורים. אני היום דואג מה יהיה מחר, ואני דאגתי שלשום מה יהיה מחרתיים, ואנחנו כל היום חיים בדאגות לעתיד, ולפי זה מתכננים, לפי זה חוסכים. שבת, הרעיון שהוא היום, שאני לא עושה חשבונות, ואני יכול לאכול היום, לא צריך לשמור למחר. למה? כי זה כאילו קופה אחרת. אבל בעצם מה שנאמר פה, אל תחסוך בהוצאות שבת כדי שיהיה לך ביום אחר, כי השבת היא דורשת אכילה שונה. והסוגיה ממשיכה, והיא אומרת, אמר רבי אבאו, זה לכבודנו, מה יקרא? תיקו בחודש שופר, בכסל יום חגינו, איזהו חג שהחודש מתכסה בו, ואומר, זה ראש השנה, וכתיב כי חוק לישראל הוא משפט אלוהי יעקב, מהי משמע דהי חוק לשנה דמזונהו, דכתיב ואכלו את חוקם אשר נתן להם פרו. מר זוטרא אמר, מהחת לפני לחם חוקי. וכאן, אם אנחנו בעצם מצרפים את דברי הסוגיה כאן, הסוגיה הזאת, מבחינת מה שהיא מוסיפה כאילו ללב הדיון של סוגיית עירובי תבשילים, זה שאחרי שהיא הציבה לנו את האופי של יום טוב, שלא יכול להיות ערב שבת, היא מתחילה לספר לנו על מה זה שבת ואיך צריך בעצם להכין לו. כלומר, אם השבת, המזון לא קצוב, זה שאם מוסיף מוסיפים לו, זה ביטוי לכך שהשבת צריך לענג אותה, להכין לה כמו שצריך יותר מהרגיל, צריך לתרוח, להכין למענה. הסוגיה גם ממשיכה ומביאה פה מחלוקת בין גדולי התנאים, מתי מתחילות ההכנות לשבת. אומרת הגמרא תניא, אמרו עליו השמאי הזקן, כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת, מצא בהמה נאה, אומר זו לשבת, מצא אחרת נאה ממנה, מניח את השנייה ואוכל את הראשונה. אבל הלל הזקן מידה אחרת הייתה לו, שכל מעשיו לשם שמיים, שנאמר ברוך השם יום יום. ממשיכה הגמרא, תניא נמי הכי, בית שמאי אומרים אחד שבח לשבתך, ובית הלל אומרים ברוך השם יום יום. אם אני אשאל גם מה זה עושה בהקשר הזה, אז ברוח דברי הלל הזקן, מתי ההכנות לשבת מתחילות? יום שישי כבר, שמאי עושה חשבוינס, קודם תיארתי איך אני כל יום אני עושה חשבוינס, יהיה לי כזה, מחר יש לי מספיק, יהיה לי שם, יהיה לי פעם פה. עכשיו, גם דיברנו על זה קצת בשיעור הראשון לבית תבשילי, הדברים יובנו יותר, נשתחל לרגע מהכלכלה שלנו שהיא חודשית עם כל מיני חסכונות, ונכנסים לכלכלה של פעם. האדם הפשוט, הוא אוכל יומי, החשבונות האלה יהיה למחר, לא יהיה, זה דברים שאנשים לי באופן קיומי תיאסרו בהם. שפה שמאי כל הזמן חושב, שבת כאילו היא קשורה בימות השבוע, למרות אותי ליל, הוא חושב יום, אז מתי הוא מתחיל לדאוג לשבת? יום שישי, בצורה פשוטה. או במילים אחרות, מה בעצם האגדתות פה אומרות לנו? מצד אחד ביום טוב, הוא לא יכול להיות יום שישי, מצד שני, שבת מה היא צריכה? היא צריכה יום שישי, עכשיו איך פותרים את זה? הפתרון, כבר למדנו על כל מיני הסברים שונים, איך נפתור את הדילמה הזו. אבל בעצם הייתי אומר, שפת האגדה פה היא שפה שהיא מעצימה או מצליחה לבטא את הדילמה שעומדת בשורש הסיטואציה שאנחנו חווים אותה ממש בימים הקרובים. זה כמה מילים לגבי דברי האגדה. מכאן אני מבקש להיכנס לפרטים ההלכתיים השונים של עירובי תבשילין, כאשר הפרטים האלו הם פרטים שיגזרו הרבה מאוד מהתפיסות המרכזיות שעמדנו עליהם בשני השיעורים הקודמים. כן? ואני רוצה קודם כל לחזור עוד פעם לנימוקים העיקריים ולהזכיר פה נפקמינה שהזכירה ראש ביניהם, וזה מיד נראה עוד נפקמינה שהמאירי מציע, שזה האמת לא כל כך למעשה בארץ, אבל בחול השנה זה מאוד למעשה הנפקמינה שהראש מציע. והכוונה היא, האם אדם חייב להניח או יכול להניח עירובי תבשילין דווקא בערב יום טוב הסמוך לאותה שבת, או אם הוא יכול להניח עירובי תבשילין בערב יום טוב אחד, ואם הוא נשאר שלם להשתמש בו גם ביום טוב הבא, או בלשון פשוטה השנה בחוץ לארץ יש להם בסוכות ובשמחת תורה יש להם עוד פעם עירובי תבשילין. אם אדם יכול בערב סוכות להניח עירובי תבשילין ולהסתמך עליו גם בשמחת תורה, האם חייבים להניח מחדש עירובי תבשילין בכל ערב יום טוב?
עוד הגבלה בין ערבי חצרות, שאנחנו עושים את זה פעם בשנה בדרך כלל.
נכון.
אז זה יפה, זאת אומרת זה משתלב ככה.
מצוין, מצוין. כן, אז הראש, נביא את זה בדפים מי שרוצה, אבל גם מי שיש לו גמרא פשוט נמצא בראש, למה? הראש רוצה לתלות את זה כנפקמינה בין שני הטעמים שהגמרא נותנת. אני אומר הראש, אני קורא את דבריו, הראש אומר, ויראה דנפקמינה, זה סימן א', ראש פרק ב' סימן א', ויראה דנפקמינה בין אלו שני הטעמים, דלרבה צריך לערב דווקא בערב יום טוב, כדי שיברור מנה יפה לשבת, ולרבה שיכול לערב אפילו קודם ערב יום טוב. ויום טוב של סוכות שחל להיות בחמישי בשבת, יכול לערב ערב יום טוב, עירוב אחד לשבת זו ולשבת הבא. עכשיו למה לדעתו זה תלוי בטעם או בנימוק של רבה לעומת טעמו של רבשי? אז הוא כנראה מבין את רבה שזה מדין אין מבשלין אלא על המבושל. דיינו אני מתחיל לבשל את ה... בישולים וממשיך אותם. אז כאן חשב הראש, אני אציין כבר שהמהרש"ל בים של שלמה פה על אתם חולק על זה, אבל כנראה חשב הראש, הבישול, ההמשכיות של בישול יכול להיות מיום לחברו, מי מבשל היום אחרי שבוע ממשיך את הבישול, כן? לעומת זאת, לפי רבשי, זה בעיקר דין של... של הקרע. אז אם יש לי שלד בבית, כן? הקרע והוא קיים, אז הוא יכול לעבוד הקרע גם שבוע אחר כך. המהרש"ל חולק בעיקר כי המהרש"ל חושב, נעסוק בזה בהמשך, כנראה אם אפשר להניח עבור אדם אחר, שהעיקר הוא לא רק בקיומו של עירוב תבשילין, אלא העיקר הוא במעשה ההנחה שלו. כלומר, כשאדם יוצר את העירוב, אז הוא יוצר עיקר. הוא מכניס את זה לתודעה שלו. זה שנמצא לך באיזה פינה בבית, איזה עירוב, זה כנראה לא מהווה הקרע, ככה כנראה חשב המהרש"ל, אבל הראש רואה בזה נפקמינה למעשה שהוא מציע, השנה לנו זה לא למעשה, כי יש לנו רק עירוב תבשילין אחד, אבל אלה שבחול, שמוסרים נפש, כן, זה הם, לפי דעת הראש, יש לו מחלוקת, השולחן ערוך פוסק לכתחילה שהם צריכים להניח בכל ערב יום, טוב, בדיעבד הוא פוסק שהם יכולים לסמוך עירוב אחד בשני הימים. אוקיי, אז זה נפקמינה אחת בין הטעמים. המאירי יעלה עוד אחד, אבל קודם בוא נלמד קצת לשני תבשילין, ואז נראה את דברי המאירי. אני רוצה קצת לעמוד על יסוד מחלוקת בית שמאי ובית הלל, על דין שני תבשילין. כן, המשנה אומרת, אני קורא, בית שמאי אומרים שני תבשילין, ובית הלל אומרים תבשיל אחד, ושווים בדג וביצה שעליו שהן שני תבשילין. כן? כבר עמדנו בשיעור הראשון על כך, ואני מאוד אקצר. שעניין שני תבשילים בתבשיל אחד הוא מוכר לנו מאוד מקומות במשנה, מה שנותן לנו פרספקטיבה להבנת המשמעות של התבשילים. כן? והזכרתי אז בעיקר את המשנה בתענית, ואת המשנה בערבי פסחים, שמצד אחד המשנה בתענית אומרת שבסעודה מפסקת בערב תשעה באב אדם יכול לאכול רק תבשיל אחד, לעומת זאת המשנה בפסחים מתארת איך מביאים לשולחן הסדר שני תבשילים. בפשוטם של דברים, ששני תבשילים זה מהווה סעודה חגיגית שמורכבת מיותר ממנה אחת, יש לך מספר מנות, לעומת זאת תבשיל אחד, גם בהתחשב בעיקר בנתון שבהמשך גם מדבר עליו יותר, שהוא נאכל עם לחם, אז זאת הסעודה הבסיסית. בעצם כשהמשנה בתענית אומרת לאדם אסור לך בערב תשעה באב לאכול שני תבשילים, וזה בעצם מה היא אומרת, אתה תאכל סעודה מינימלית. כשהמשנה בפסחים מתארת הבאת שני תבשילים לשולחן, היא מתארת הארוחה בלילה הזה, ראי סעודת בני החורין, סעודה חגיגית, יש לדאוג לכך שגם התפריט יבטא את זה, שיהיה לפחות שני תבשילים. עכשיו, פשוטם של דברים, שכאשר בית שמאי דורשים, אם כך, להביא שני תבשילים, זה בעצם שיעור של סעודת שבת. כן? ויהיה ההסבר, כל אחד שיאמץ את ההסבר שהוא רצה, שהיה הכי נראה לו, שאומר את המשנה, בדין אותו תבשיל שהוא עושה, בעצם מה שבית שמאי אומרים, היות והדין הוא, אני קורא אותו בלשון המשנה, שעושה תבשיל מערב יום טוב וסומך עליו לשבת, כלומר הוא בערב יום טוב מבשל איזה ארוחת שבת סמלית לשם השבת, היות ארוחת שבת היא שני תבשילים, לכן צריך לבשל שני תבשילים. לעומת זאת, קשה לשער שבית הלל חשבו שסעודת שבת היא תבשיל אחד, קשה לי לחשוב כך, לכן לדעתי יותר סביר שבית הלל, מה חשבו? שיהיה אותו בכל מקרה מדובר במשהו שהוא סמלי, כן? אבל זה לא סביר בכלל שמישהו ביום רביעי לא מקרר מבשל את הסעודה של שבת. זה בכל מקרה, זה ודאי לא משהו יאכל בשבת, כן? ולכן, בית הלל אומרים, די בהתחלת הבישול, או די בתבשיל אחד. אפשר לראות לכאורה בשבים שהסוגיה נותנת, שגם בית שמאי, ביסודו של דבר, מודים שמדובר בפעולה סמלית, ולכן הם מוכנים לקבל שגם דג הוא ביצה שעליו, כן, אדם שטורף דג ומתגן אותו בביצה, כן? אז מבחינה מעשית, כמה מנות יש פה? מנה אחת, זה שניצל, כן, זה שניצל דג. מבחינה משפטית, אני מסוגל לומר, יש פה גם דג וגם ביצה, כן? אבל זה ודאי, אף אחד לא חושב שמישהו פה קיבל שתי מנות, תלכו במסעדה ותזמינו... שיש עסקית, כן, שתי מנות, ואין לכם דאגו ביצה עכשיו, הנה, הנה, דאגו, כאילו, אף אחד לא יקנה את זה, כן? כאילו, אז זה מסמלי. אז גם בבית שמאי, לכאורה, השפה הסמלית מחלחלת. כן?
זה
אחר,
זה לא רק פשוט.
סליחה?
זה לא רק פשוט, לא אוכלים את הדאג עם ביצה
בפור. לא הבנתי.
לא אוכלים את הדאג עם ביצה בפור, זה תבשיל אחד,
נכון, ולכן אני אומר, אתה יכול להחשיב אותו כשני תבשילים, אבל למעשה, לא תגיד, הנה זה סעודה חגיגית מורכבת בשני תבשילים, כלומר, היסוד הוא יותר סמלי, זה גם בדברי בית שמאי. עכשיו, בהקשר הזה כדאי לראות...
זה יותר מימינם. סליחה? אני חושב שזה יותר
מימינם,
אמרנו שהתבשיל אחד... זה מינימום
זה יפשיל כך, גם בית שמיים מודים שאם תעשה דג וביצה שעליו זה נחשב שעשית שני תבשילים, למרות שלמעשה זה מנה אחת, שניצל נחשב כשני תבשילים, זה מה שאני אמר פה.
תבשיל
וביצה
זה לא
שניצל,
זה תבשיל אחד, לא תבשיל,
אני יודע,
כי זה שני דברים שמוכרים, אתה רואה את זה ואתה רואה, אז אני חושב שזה יותר
מהמינם. אוקיי. אני מציע, בוא נראה את לשון הברייתא בתוספתא.
אחד ומשהו, האם זה שתיים או אם זה אחד?
אוקיי, יכול להיות שאני מבלבל אותו עם הבישולים של ימינו, אני מקבל. בכל מקרה, אני מציע שבואו נראה שלמחלוקת הזאת בתוספתא, זה הובא בדף הראשון. יש לנו, רבי שמעון בן אלעזר חולק על המשנה, הוא מציג את מחלוקת בית שמאי ובית הלל באופן אחר. כן, בפרק ב' הלכה ד', מופיע שם בברייתא, אמר רבי שמעון בן אלעזר, מודין בית שמאי ובית הלל שאין שני תבשילים. ובלשון אחרת, בית שמאי ובית הלל שניהם מודים שחייבים שני תבשילים. וההסבר הדברים כבר נאמר קודם. על מה נחלקו? על הדג והביצה שעליו. מה שהמשנה אומרת, שהוא הבשבין, שבית שמאי מתקרבים לבית הלל, זה לדעת רבי שמעון עזר הייתה המחלוקת בית שמאי ובית הלל, שבית שמאי אומרים, ופה יש גרסאות הפוכות בכתבי היד של התוספתא, אבל לפי כל הפרשנים הם מכוונים לאותו דבר, כי בכתב יד וינה בנוסח של אפשר לראות מביא שבית שמאי אומרים תפשיל אחד, ולכן מה? אתה חייב מה לעשות? נוסיף עוד תפשיל. ובית הלל אומרים שני תפשילים, זה נחשב שני תפשילים, לכן די בזה. יש עדי נוסח שזה הפוך, שבו בית שמאי אומרים שני תפשילים ובית הלל אומרים תפשיל אחד. הפרשנים אבל לא מוכנים לקבל שהמחלוקת לגמרי הפוכה, בעיקר בגלל שכל, גם המשנה, גם הברייתא של חנניה שתכף נראה, בכולם בית שמאי הם אלה שדורשים יותר, וכן הם מסבירים שפשוט הטון הוא אחר. בית שמאי אומרים שני תפשילים, מה הכוונה? עדיין צריך לדאוג שיהיו שני תפשילים, כי זה לא נחשב שני תפשילים. בית הלל אומרים, לא, יצא מספיק. אבל מבחינת רבי שמעון אלעזר, בעצם יוצא של כולי אלמה צריך שני תפשילים, והיסוד כאמור הוא מובן, אלא שהם נחלקו, האם אפשר להסתפק בדג וביצה שעליו, ואז נאמר, כל מה שאמרנו קודם על דג וביצה של בית שמאי, נכון לבית הלל. ובית הלל מבינים, או לדעתם, כל הסיפור הזה של עושה תפשיל מערב יום טוב, היא פעולה ביסודו של דבר סמלית. אני באופן סמלי, אני מכין את ארוחת השבת, אבל היות והיא סמלית, אני מוכן גם דג וביצה שלה. למד זאת, באמת בבית שמאי פה, משמע שהם רוצים באופן קונקרטי, באמת לראות מול העיניים, סעודה אמיתית, כן, עם שני תפשילים. הם לא מוכנים לקבל פחות מזה. יש גרסה שלישית למחלוקת בית שמאי ובית הלל, שנמצאת בברייתא בגמרא, בי"ז עמוד ב', שהיא לוקחת את כל העניין למחוז שונה לחלוטין. זה מופיע כאחרי רבע עמוד בי"ז עמוד ב', אומרת שם הגמרא, שתניה חנניה אומר, בית שמאי אומרים, אין אופין אלא אם כן ירב בפת, ואין לבשלין אלא אם כן ירב בתבשיל, ואין תומנים אלא אם כן היו חמים תמונים מערב יום טוב, ובית הלל אומרים, מערב בתבשיל אחד ועושה בו כל צורכו. וכאן לכאורה עולה כיוון שלישי למחלוקת בית שמאי ובית הלל, והיא לא בשאלה מה שיעור סעודת שבת. ואם אני צריך להכין סעודת שבת מלאה, או האם די שהכנתי באופן סימבולי סעודה חלקית, ואני התחלתי הכנות לשבת, כן? אלא פה יש כיוון אחר לגמרי. בית שמאי סבורים, לדעת חנניה, שיש לנו דרכי הכנת אוכל שונות. אנחנו אופים, אנחנו צולים, אנחנו מבשלים, אנחנו מתגנים, אנחנו מטמינים, ולדעת בית שמאי, כל אחד מדרכי הכנת האוכל האלה הם דורשים תבשיל, או המילה תבשיל כבר היא כבר לא מוצלחת, זה דורש שאם אתה רוצה להמשיך ולהכין אוכל בצורת ההכנה הזאת, אתה צריך להתחיל את פעולת ההכנה הזאת, כן? כלומר אני אגיד את זה בשפה של בריסקאים, כלומר אם במשנה צריך חפצה של שני תבשילים, זה בעצם מה ששאלנו, יש שני תבשילים או אין? בית שמאי מסתכלים על פעולת ההכנה, על מעשה הגר, אומרים, אדם יכול לבשל בתנאי שהוא התחיל פעולת בישול בערב יום טוב לשם השבת, עכשיו אתה יכול להמשיך לבשל. אדם שרוצה לצלות, הוא יכול לצלות ביום טוב לשם שבת בתנאי שהוא צלה קודם. אדם שרוצה לתגן אותו דבר. כן, וכאן לכאורה, אם זה יסוד שיטת בית שמאי, השני התפשילים לא נדרשים בכלל כדי להיות חפצה של סעודת שבת, אלא כדי לאפשר לי לעשות פעולות הכנה מגוונות, אבל אז לכאורה גם נשבר דבר נוסף. לכאורה גם כבר אין סיבה להמשיך לדבר על שני תפשילים. כבר אם אני רק סופר את מה שנאמר פה, הרמב"ן העיר על זה, כן? אם אני קורא למשל את דברי הברייתא של חנניה, אז אין אופין אלא אם כן נראה בפת, אין מבשלין אלא אם כן נראה בתבשיל, ואין תומנים אלא אם כן היו חמים תמונים מערב יום טוב, יש פה כבר שלושה תבשילים. כן, ולכאורה אין בכלל שני תבשילים. שני תבשילים זה כאילו בניין האב של שני הדרכים המרכזיות להכנת אוכל. אבל האמת היא, זה בכלל לא דין של שניים. אתה רוצה להכין רק אוכל בצורה אחת, גם בית שמאי יגידו לך, תעשה אחד. אתה רוצה להכין בארבע דרכים? ארבע, טוב, גמרא בקידושין, כן, ארבע דרכים. תעשה ארבעה תבשילים, אבל אין בכלל, כל הדין של שניים, נדבר עליו קודם, הוא לגמרי נעלם, וגם שתת בית הלל, נדחה לא בכיוון שתיארתי קודם.
אבל לא היו סודות, חוץ משתי תבשילים, חייבים לחם ומשהו אחר. אז
תמיד צריך להיות שתיים, לא יכול לחם או סוף לחם. אז פה את מהירה, הערה מאוד טובה, שמיד נראה שזו מחלוקת אדירה בין הראשונים, אבל אני אסביר את העוד נקודה שעולה פה. עד כאן המשנה התעלמה לגמרי באפייה. את לא היית בשיעורים הקודמים, נכון? אז קצת חגגתי על זה מדברי רבשי, אבל שימי לב, המשנה על מה מדברת? על לא יבשל, מבשל לי יום טוב, עושה תבשיל, שני תבשילים, תבשיל אחד, שני תבשילים, לא יבשל. האפייה מן דחר שמי, בכלל אין אפייה, נכון? פתאום מדברי חנניה, צצים לי לא רק הסבר חדש לתבשילים של בית שמי, אלא פתאום האפייה נכנסת, והתמונת החמין נכנסת, כן? כלומר, פתאום אני מגלה שהאפייה באה. עכשיו, זה היה אומר דור שני, וראשונים התקדשו ראש בראש, דורות של ראשונים. מה, איפה אפייה בסיפור של רובי תבשילים? אבל לפחות אצל חנניה צבקת. חנניה, אפשר להגיד, למה שני תבשילים? אפייה הוא בישול, אבל זה כבר לא שני התבשילים שתיארתי קודם, שזה סעודה חגיגית. וגם לשיטת בית הלל, שאני מסתכל איך שחנניה מתאר את המחלוקת ש... שבין בית שמאי לבית הלל. אז בית הלל, הם לא חולקים בשיעורי הסעודה. או בית הלל לא חולקים, אם זה צריך להיות סעודה קונקרטית או סעודה סמלית. הם בכלל לא חולקים בדבר הזה. פשוט בית הלל אומרים, כל דרכי ההכנה נחשבים אחד. כן, אני קורא את לשון הברייתא. ובית הלל אומרים, מערב בתבשיל אחד ועושה בו כל צורכו. אז המחלוקת היא מחלוקת שונה לחלוטין. האם אני מבחין בין דרכי ההכנה השונות? בוא אני אזכיר דבר שהוא די ידוע, אני מניח, הלכות שבת, שהיא קצת מזכירה את השאלה הזאת. הזכרנו פה בשני השיעורים הקודמים את הברייתא בתוספתא בשבת. בפרק י"ב, שם הברייתא אומרת, מבשלין על המבושל ואופין על האפוי, והשאלה הייתה, האם זה בהקשר של הלכות שבת או בהקשר של רובי תבשיל, אתם זוכרים? אז הזכרנו את הילדים שאין בישול אחר בישול, ואין אפייה אחר אפייה. יש ספק ביראים, האם יש בישול אחר אפייה. כלומר, אין בישול אחר בישול. אני חוזר להסבר. הפעם הראשונה של בישול, הוא עושה הבדל כימי בתבשיל, הפעם השנייה הוא פשוט מחמם אותו, או שורף אותו, כן? אבל הוא כבר לא מבשל אותו, כן? אין אפייה אחר אפייה, למה? הפעם הראשונה הפתעה אותו, כשהוא הגיע לשיעור אפייה, עכשיו הוא אפוי. מכאן ואילך, אתה לא אופה עוד פעם. אתה או אוברבייקינג, או שאתה שורף אותו, אבל השואל הירים, האם יש בישול אחר אפייה? למה? כי אלו שתי דרכים שונות. למה אין נפקא מינה? הוא כותב את זה במפורש. האם אפשר להדביק? נכון, הוא כותב את זה. חלה או מצה בתוך מרק. בתוך מרק. הוא כותב את זה. למה? כי כשאני שם אותו בתוך הנוזל, בתוך המרק, אני מבשל, והוא אפוי. שקדי מרק, מה דעתכם? השקדי מרק הם מטוגנים, שתדעו, הם לא אפויים. ומכינים אותם בשמן עמוק, אז לכאורה הם נחשבים מבושלים, זה בכלל לא קשור בספק שלו. אין כן להגיד שטיגון ובישול, בסדר. קרוטונים, זאת השאלה שלו, כן? נכון, אתה צודק, כן. בכל מקרה, אני רק מעיר על זה שיש טון או שפה אחרת לגמרי בברייתא של חנניה לגבי כל הסבר מחלוקת בית שמאי ובית הלל. איך היא עומדת מול המשנה? אולי כדאי לצטט פה מדברי הרמב"ן במלחמות, בקטע שעוד נלמד אותו, אבל רק נקרא כרגע את מה שנוגע לשאלת הרמב"ן. קצת מתלבט, הוא מביא שני הסברים ליחס בין דברי חנניה לבין דברי בית שמאי במשנה, כי כאמור בחנניה יש פה שלושה תבשילים. אין בכלל מושג ששני תבשילים בחנניה, אין דבר כזה, כן? ועל זה אני קורא לכם את דברי הרמב"ן. מי שמחזיק את הדפים, הרמב"ן
135.
כן, לא, אבל זה נמצא באמצע, אני לא אקרא אתכם עכשיו מההתחלה. כן, הרמב"ן אומר ככה, אני קורא, זה משורה 140, 140 ו... בוא נקרא הנה, אני קורא 149, אוקיי, אומר הרמב"ן, הוא בא ופרש, שאמרו בית שמאי במשנתנו שני תבשילים, לא אמרו אלא לבשל אחד כנגד עצמי ואחד כנגד המבושלים. ואף, זה לא מה שחיה חשבה, אתה לא פה. אלי, אחרי זה תגיד לך, מה?
זה עוד
תחלוק. כן, אבל הוא אומר, זה לא אחד אפייה ואחד בישול, אלא זה, שני התבשילים הם כנגד שני סוגי בישול, בישול וצלי. כן, הוא כותב ככה. ואף על פי ששניהם תבשיל אחד צולע ובשל עליהם, קל לו בביני הבישול שלא תקנו אלא זכר לשני תבשילים. לאפות צריך פת שהוא אפוי כמותו ממש, וניצאו לבית שמי, ג' דברים בעירוב. בעצם צריך ג'. כלומר, המשנה, אני חוזר להערה הקודמת, המשנה התעלמה מאפייה. אבל האמת היא, היו אז גם מופיעים, אז צריך שלוש. בעצם לפי בית שמי זה ג' תבשילים. כנגד ג' מינים שבסעודה, וחנניה הוסיף התמנה ד', בדיוק, כמו חנניה, יש לו ארבעה תבשילים. לבית הלל דברי הכל, תבשיל אחד לכל צורכו. ולפי דעתי, אומר הרמב"ן, יותר נכון לומר, דחנניה, ליבא דבית שמאי ורבי אליעזר, מפלג פליגי השני תבשילים. פשוט יש מחלוקת חזיתית ביניהם. בהסבר הראשון, הרמב"ן אומר, חנניה מוסיף על המשנה. הוא אומר, לא, יש פשוט התנגשות חזיתית. מה התנגשות החזיתית? דתנא במתניתין לבית שמאי, דא מתניתין קטני סתמא בית תבשילים. אין יותר. זה דין כמו שתיארנו קודם, זה דין בסעודה. ובין שנפרש הוא לאפות ולבשל, בין שתדחוק לומר זה לבשל בלבד קטני, מכל מקום לקלו לבית שמאי עירוב בתבשיל אחד כלל. שלחנניה זה מתאפשר. אם אתה רוצה רק לבשל, בבקשה. אלא אם כן עירב בתבשיל, ולא קטני אלא אם כן עירב בשני תבשילים, אלמה אפילו בתבשיל אחד לבית הלל וכו'. חנניה ודאי מדבר בשפה אחרת, אז זה גם מצד אחד חנניה לגמרי משנה את הסבר שני התבשילים, מעבר השני גם כדאי להעיר שלכאורה הפער בין המקורות גם מבטא את הפער בין ההבנות היסודיות של כל הדין הזה של עירובי תבשילים. כל דברי חנניה מסתברים בעיקר אם הם יושבים על הנימוק של מבשלין על המבושל ואופין על האפוי. ואז אני יכול לומר, אז צולין רק על הצלוי ומטמינים רק על התמון וכו'. לעומת זאת, אם אני מתאר את איך שתיאר את המשנה, אתה צריך להכין תבשיל לשבת מערב יום טוב. למה שנגיד את כל ההבחנות האלה בין צלוי לאפוי למבושל? לכאורה הדבר הזה הוא לא נדרש. וגם נראה שיש השתקפות של התפיסות השונות של עירובי תבשילים במחלוקת הזאת של מהי מחלוקת בית שמאי ובית הלל. שזה לא נגמר בתנאים. המחלוקת הזאת ממשיכה בשאלה גדולה מאוד שנתחיל מהסוף. אנחנו לומדים פה על בית שמאי שאומרים שני תבשילים, בית הלל אומרים תבשיל אחד. מה אנחנו עושים בעירובי תבשילים? שני תבשילים, גבל, בית שמאי. לא, אנחנו לוקחים פת ותבשיל.
באמת שהלשון בשבים מצביעה
לתוספת,
זה
משנה
זה
ביטוי
קשה.
אתה אומר, הבשבים בתוספת הוא הגיוני, כן. לא יודעת, יש פה עריכה, אני לא יודע. אבל מה שכן, הנוהג שלנו, שזה נוהג שהרבה מאוד ראשונים מעידים עליו כנוהג עתיק. הרבה מאוד ראשונים היו משוכנעים שדי תבשיל אחד, זה מה שכתוב, לא? ולכן הראשונים שבדרך כלל עובדים יותר ממה שכתוב. זה מה שיהיה כתוב בהם. הרמב״ם למשל, פותחים אותו ברכות יום טוב, בפרק ו' הלכה ד', אני לא חושב שזה בדפים, בסדר? אני אקרא לכם, בסדר? אני קורא לכם דברי הרמב״ם, כן, הוא כותב הרמב״ם בפרק ו' הלכה תקוע לי. הנה. זה רמב"ם פרק ו' הלכה הלכה א', כן? מה הוא כותב? הנה, הוא כותב, עשה תבשיל מערב יום טוב, שיהיה סומך עליו, בהלכה ד', הוא כותב בתבשיל שהוא פרפרת, גם בשר, הוא גם כל הזמן, תבשיל אחד, כן? הרבה ראשונים חושבים שגם כך עולה מפשוטו של הריף. אבל כבר העירו, בואו נראה את זה בפנים, שיש גם בגאונים כבר מופיע שצריך פת ותבשיל, וגם מעירים לא מעט ראשונים, כולל אלה שחשבו שבגמרה משהו שמספיק אחד, שבפועל זה היה מנהג מסביבותם, בעיקר ראשוני פרובנס. כן, ובואו נראה את הדברים בצורה מסודרת, הבאתי תקרי הדברים בדף, לא את הכל. הסיפור מתחיל כבר בספרות הגאונים, הבאתי פה לפנינו פה מתוך ספר השאילתות והלכות גדולות. אם בשאילתות מופיע כך, זה פרשת בשלח שאילתה נון. מי שיעיין בתוספת הכיפשוטה, פה על תוספת הביצה פרק ב', אפשר לראות מה מפנה לכתבי יד של השאילתות שזה חסר. אבל ככה כתוב לא מעט עדי נוסח, אני קורא, באיזה צד עושה תבשיל מערב יום טוב וסומך עליו לשבת? אמר רבי, לא שנו אלא תבשיל ופת, אבל פת לחודי אסור. זה גרסה, אני מיד נראה את זה בגמרא בט"ז, שהוא גורס בגמרא שעירובי תבשיל צריך להכיל תבשיל ופת, אבל עיקר המקור שמביאים זה מהלכות גדולות. שם מופיע כך, בלכות יום טוב, היכי עבדין, שקלין חד עריפתא ממה ליום התאווה, הוא מתנח בגבי ביסרה או ביאתה או קברה, כנבשלין. אז הבאג מתאר שלוקחים פת ושמים בתוכו בשר או ביצה, חודה, כן?
סנדוויץ'.
סנדוויץ', כן. ככה הוא מתאר, וכאמור, אנחנו נקרא פה מיד ראשונים, נראה, הרבה ראשונים מעידים שזה היה נוהג גם קובל אצלם, הרבה מהם לא הבינו למה, או איך הגיעו לזה, אבל שזה היה נוהג גם קובל אצלם, שראש המדברים בנושא הזה הוא רבנו תם. הדברים מופיעים בתוספות בי"ז עמוד ב', בדיבור המתחיל אמר רבא, שורה רביעית בתוספות, ואומר רבנו תם, ולאפייה צריך לערב גם בפת, ואינו יכול לאפות על עירוב תבשיל אחד. הקיים עליהם כרבי אליעזר, דאמר אין אופין אלא על האפוי, ואין מבשלין אלא על המבושל, מדקמייתא סתמא דגמרא כבתי לאל ברש פרקין, דקאמר ותנא מייתא למאחא. כן, כאן בדברי התוספות, רבנו תם נסמך בעיקר על אותו תנא מייתא למאחא. שהרי רבי אליעזר אומר שאין מבשלין על המבושל ואין אופין אלא על האפוי. עוד רב לזר מזכיר גם אפוי בנפרד מבושל, מדייק רבנו תם שאנחנו דורשים עירוב לאפייה ועירוב לתבשיל. כן, חי.
זאת אומרת שאני מקבלים את השיטה של פילר, כיוון שלתבשיל רק צריכים אחד, אפייה זה
סמכות. בוא נאמר את זה עכשיו בצורה הבאה. בעצם רבנו תם, עוד לא הספקתי להראות לכם מה הוא מבסס את זה, אוקיי? כי בגילות וקפצת, אז אני אשני, לא, אין בעיה. זה הגבל, אז פשוט אני אשנה את הסדר, אבל כי אני רוצה להראות לכם כאילו מה הנימוקים שלו, איך מעצבים שיטה, מה מניע את הראשונים שחולקים, אבל בעצם מה שאת אומרת הוא שבית הלל בעצם, לפי התפיסה הזאת, מאמצים באופן בסיסי את עמדת חנניה בבית שמאי, שבמידה ויש לי דרכים של הכנת אוכל שאני רואה אותם כדרכים שהן שונות לחלוטין אחת מהשנייה, שבמידה ולכן כך, אז כל דרך הכנת אוכל זקוקה לתפשיל משלה או למאפה משלה. אלא מאי, בית שמאי, בית הלל חוקים הבית שמאי, פשוט בנקודה פשוטה, והיא שמה הם חושבים? שכל דרכי הכנת התפשילים הם אחד מבחינתם. מיד אני אראה לך נפקא מינה, למשל כשאסרו בישולי גויים, אסרו גם צליה, אסרו גם טיגון, או אני אקח אתכם לשאלה אחרת, זה גמרא בסנהדרין בדף ד', לא תבשל גדי בחלב אמו, האם אסור לטגן גדי בחלב? מה את אומרת, אסור או מותר? אז זה גמרא בסנהדרין בדף ד', יש שם איזה דיון, ברש"י שם, וכולי, אז, כלומר, מה שבעצם עולה מדברי רבינו תם הוא שאנחנו פוסקים להלכה כבית הלל, אבל בעצם מאמצים באופן בסיסי את צורת החשיבה של חנניה, או אני אגיד את זה בצורה אחרת, בעצם מאמצים באופן בסיסי את התפיסה שעירובי תבשילין בנוי על הרעיון שמבשלין על המבושל ואופין על האפוי. זה מה שאנחנו בעצם מאמצים. על מה אנחנו חולקים? בית שמאי אומרים תיגון לבד, צליה לבד, בישול לבד, זה אנחנו חולקים עליהם. אבל אפייה הוא בישול, הם באמת נפרדים לגמרי. זה דרכי הכנה שונות, הם נעשות בכלים שונים, נעשות בצורות שונות, כן? פה קיבלנו את העיקרון, כן? ואיך הוא מאגן את זה בסוגיות של ביצה? על הברייתא של תנא מייתא למאחא, דברי רבי אליעזר.
וגם הלכות שבת זה גם כן נפרד לשתיים. יש אפייה, ויש כל מיני בישול, לא?
מה? יודעת מה אהב מלאכה בשבת? אפייה. ובישול זה תולדה של אפייה. זה סיפור, בסדר? זה סיפור, בסדר? אבל בכל מקרה, רבנו תם ממשיך ואומר, ועד הקאמרי בית הלל, האל, מניח אדם, עירוב תבשיל אחד, עושה בו כל צורכו. לא משמע שדיים באחד? עמי דקאמר בית שמאי, אין תומים את החמין, הרי בית שמאי, חיה גם היה אותה זה קודם, מה בית שמאי הכניסו לסיפור? גם אפייה. רבנו תם פה, הוא די נדחק, הוא אומר, לא, על אפייה הם לא חלקו, הם חלקו רק על תומים את החמין. אלא אם כן, היינו חמים תמונים מבעוד יום, וסברי, ואפילו בשלושה תבשילים, צריך שיהיה לכל אחד ואחד כנגדו, ועל זה כמרי בית הלל. ואמרי, תבשיל אחד עושה בו כל צורכו, כלומר כל מיני תבשילים, כגון חמים וחיוצא בו. עכשיו רבי יותר צריך לטפל בבעיות. ומה הבעיה הראשונה שלו? ואנחנו מיד נטפל יותר ביסודיות בגמרה הזאת. זה גמרה בט"ז עמוד א'. שם מופיע הדבר הבא, עושה אדם תבשיל מערב יום טוב, זה כשני שליש מתחילת העמוד. אמר אביי, לא שנו אלא תבשיל, אבל פת, אבל פת לא. אז הנה גמרא שאומרת שלא עושים עירובי תבשילים באמצעות פת. אז בא רבנו תם ותראו מה הוא אומר, אני קורא את דבריו. אומר רבנו תם, ועד כאמר אביי, לא שנו אלא תבשיל אחד, אבל פת לא. היינו דווקא אחד, אינו רוצה לאפות. כלומר, אם אתה רוצה לבשל, אל תעשה עירובי תבשילים באמצעות פת. אבל, אומר רבנו תם, אבל אם היה רוצה לאפות, היה צריך פת. וזה אומרים התוספות, ולא נעירה לרבי יצחק, הכוונה לרי הזקן, האחיין של רבנו תם. חדד מכל העניים משמע, ולא צריך אלא תבשיל אחד בכל דבר, בין לאפות, בין לבשל. ומה שמביא השס לאל דרב לזר, לא משום דהלכתה קוותי. אלא אסמכת בעלמא מייטלי על עירובי תבשילים, אלא אדרבה. קיימא לן כרבי יהושע, לגבי דרבי אליעזר, שום דרבי אליעזר, שמותי הוא. ורבי יהושע פלג עלי בירושלמי, ואמר רופינו ובשתינו למושל. אתם פה הרי מכניס לדיון מקור שרבנו תם לא ציטט אותו, אולי הוא לא היה ידוע לו, וזה דברי הירושלמי בסוגייתנו, שמביאה בנושא הזה מחלוקת מפורשת בין רבי יהושע לבין רבי אליעזר, כמופיע בירושלמי, זה בדף מי שרוצה לראות בשורה 11, כתיב את אשר תופו איפו ואת אשר תבשלו בשלו. אליעזר אומר, רופין על האפוי ומבשלין על המבושל. רבי יהושע אומר, רופין ומבשלין על המבושל. מי תיימד רב לזר את אשר תופו איפו ואת אשר תבשלו בשלו, מי תיימד רבי יהושע את אשר תופו ואת אשר תבשלו בשלו. מי יותר טוב בפסוק? ברור של רב לזר. אבל בכל מקרה, בא הרי, הרמב"ן אחרי זה ימשיך בעקבותה, והרבה ראשונים יגידו, טוב, רב לזר, שמותי הוא, רב לזר הוא בית שמאי, רבי יהושע בירושלמי חולה, כל אותה ברייתא, צודק רבנו תם, שלתפיסת ברייתת רבי אליעזר, יש בה בעצם הד של שיטת חנניה, משום שרבי אליעזר הוא מבית שמאי. אבל בית הלל שוללים את כל התפיסה, זו דעת הרי. ולדעתם, תבשיל אחד מכסה את הכל, אבל מסיימים התוספות, ומכל מקום אומר היא, לא מלאה לי ליבי לעבור על דברי דודי, וצריך שני תבשילים, פת ותבשיל, וכן אמה דבר. עכשיו, אם אנחנו רוצים רק טיפה יותר להרחיב בהבנת מה שהניע את רבינו תם, בתוספות בביצה משמע, שמה שהניע אותו היה הסוגיה כאן. כלומר, הברייתא של רב לזר הייתה הדבר העיקרי שהניע אותו, על רקע אותה הברייתא של רב לזר, מה הוא עשה לכל שאר הסוגיה כאן? גיהץ אותה כך שהתבשיל האחד של בית הלל יהפוך לתבשיל בלי שיש לצידו פת. אבל כשמסתכלים בספר הישר, שם הדברים מובאים בשם רבנו תם, וככה גם יסוד הדברים בתוספות בעבודה זרה, עכשיו אנחנו מגלים שרבנו תם מונע מתפיסה כללית לגבי היחס בין אפייה ובישול. שכן, רבנו תם מכניס שם לדיון הקשר של בישולי אקום. האם הגזירה של פת אקום היא אותה גזירה כמו הפת של בישולי אקום? רבנו תם סבור שמדברי הסוגיה שם עולה שהן שתי גזירות שונות לגמרי. הוא אומר לי כאן מה אני למד? שבישול ואפייה הם פשוט שני דברים שונים לגמרי. ועוד וכך, אז גם בעירובי תבשילים, איך תבשיל יכול לעזור להפייה. כמו, בוא נראה חלק מהדברים בספר ישר. ראיתי את זה בדף. אני אקריא חלק מהדברים. הבאתי את זה בדף? אני חושב שהבאתי. 50, הבאתי, אני זוכר שהבאתי. 90, אוקיי. כן, הנה. פה אני קורא. נראה לרבינו, עירובי תבשילין, כמו זה תלמידים כתבו, זה לא רבינו אותם בעצמו כותב. נראה לרבינו, עירובי תבשילין, שצריך פת ותבשיל, וכן פוסק בהלכות גדולות. דיאף על גב לפסקינן, פרק יום טוב, הלכתה קטנה כמה, קטנה דידנה לי בדבט הילד, לא מצריך אלא תבשיל אחד. אני מנים לבשל ולסלוט או לחם חמים, יכול אני בכלל בישול יתנו. אבל אפיית פת לא מקרה בישול, והאחי מוכיח בעבודה זרה, הוא לא אומר בגלל ברייתת רבלזר. האחי מוכיח בעבודה זרה, גבי אלו דברים של גויים אסורים, לככה שיבטם הפת והשלקות, אומרים לו בגמרא, דפת מ-18 דבר, וכבי שלקות אומרים, אתה מנה אנמיליה מרקרה, אוכל בכסף ומסקנה וכו'. ואז הוא ממשיך הבן אותם ואומר, ומדפריך וכו'. מה אנחנו למדים? שאפייה ליתה בכלל בישול. ובעצם יש פער, הייתי אומר, בין העדויות על דברי רבנו תם, מה מניע את השיטה? האם מה שמניע את השיטה זה הברייתא של רב לזר, הנה היסוד של עירובי תבשילין, או אם מה שמניע את השיטה זו תפיסה כללית על אפייה ובישול שלאורה אתה קורא את שאר המקורות. עכשיו, בעל המאור פה על אתר, גם הוא תומך בדברי רבנו תם, שזה דרך אגב קורה הרבה, והוא אומר כך, אני קורא, עד אתנן בית שמאי אומרים שני תבשילין, כן, אומר הבעל המאור, אבל אפוא דברי הכל אין אופין אלא על האפוי, קטנה דמייתי לה מת אשר תופו, והוא בעצם כמו רבנו תם, כפי שהוא צוטט בתוספות בביצה, כן, וגם הוא מפנה לדברי בעל ההלכות, הוא מציין שלדעתו עריף חולק על זה, וגם הוא נזקק לדברי אביי, ותראה איך הוא מפרש את דברי אביי, ועד אמר אביי לא שנו אלא תבשיל אבל פת לא, לומר שאינו יוצא בפת משום תבשיל, זה בעינן מידי דמילפה דומד התבשיל, ואין צריך לומר שאינו יוצא בתבשיל משום פת, שהוא עיקר חיי נפש, אבל לשון אחרת בעל המאור מפרש בו כמו רבן אותם. עכשיו פעם מעניין לראות את דברי הרייבד בכתוב שם, שזה הגאות, השגות שבעל המאור על הרייבד. כאן הוא בתחילת הדברים אומר הכל הבל, שאין הטעם לבית שמאי שהדבר ניכר שראוי לסמוך עליו. בלשון אחרת זה מתחיל קודם כל מכך ש אני קורא, אמר אברהם זה מתגאה בשל אחרים הוא, ואף על פי כן אינו אלא מפסיד, אם כן לדבריו לבית שמאי צריך שיהיה אחד צלי ואחד מבושל, ואינו לא אמרי אחי, לדג או ביצה שעליו עניין אחד, או מבושלים או צלויים, או בלשון אחרת, הרייבד דבר ראשון דוחה את ברייתת חנניה, ואומר, בבית שמאי את מה אני אאמץ? את בית שמאי של המשנה, ממילא מה קורה לכל הרעיון של הבעל המאור ורבי נותם, שבעצם בנוי על חנניה, הוא קורס, יחד איתו. כלומר, הרייבד דבר ראשון מעדיף את המשנה על פני הבית, הוא פשוט דוחה את כל ברייתת חנניה גם בבית שמאי. כן? והוא מסביר, אז מה באמת ההסבר? שאין הטעם לבית שמאי, שהדבר ניכר שרואי לסמוך עליו, אבל צריך לראות שאני מכין סעודת שבת, ברוח שדיברנו קודם. ואז תראו מה קורה לו בקטע השני. בקטע השני המנהג מתחיל להתעורר, והוא פתאום בא להצדיק את המנהג. אומר הרייבד ככה, אמר אברהם, באמת ככה אנו נוהגים, כדברי בעל הלכות והרב, והרי פתו בתבשיל. כלומר, אחרי שקודם אמר שזה הבל, הוא אומר, ככה כולם עושים. ויות וכך, צריך להסביר את זה. והרב לא כתב אלא הגמרא כמות שהיא, או בלשון אחרת, אנחנו לא יכולים לדעת מה שיטת עריף. אולי גם עריף סובר כך, הוא פשוט העתיק את הגמרא. אז אם הגמרא סובלת את זה, אז גם עריף. ומן הגמרא אינו מחובר אם צריך פת אם לא. למה לא מחובר? מהסיבה הפשוטה שהסוגיה מתעלמת מפת. ויותר נראה, אומר הרייבד, שאינו צריך. הוא עדיין ממשיך בשיטתו. וכי למה שנצטרך? מדאמר אביי, לא שנו אלא תבשיל, אבל פת לא. משמע אפילו לאפות לא מעני. וכאן תראו איך הוא מפרש את דברי אביי. לא שנו אלא תבשיל, אבל פת לא. פ פת לא עוזר לרובי תבשילים לשום דבר, אפילו לא בשביל לאפות. מה רבנו תם אמר? פת לא מועיל לרובי תבשילים בשביל לבשל. הרייבד אומר, פת לא מועיל בכלל, גם לא בשביל לאפות. אם אתה רוצה לאפות, מה אתה צריך להניח? תבשיל. ואז הוא אומר דבר מאוד פשוט, כן? דילו תמה הכי, מה יקבל תבשיל לפת? אלא תבשיל לא מעני לפת, ופת לא מעני לתבשיל. כן, אלא לאו זה פת, אפילו לפת לא מעני. יש לו פה טענה מאוד פשוטה, מבחינה לוגית. הוא אומר, לפי שיטת רבנו תם, יוצא דבר מאוד מוזר. לא שם אלא תבשיל, אבל פת לא, מה הכוונה? שאם אתה רוצה לבשל, אתה חייב תבשיל, אבל אתה שים פת. עכשיו, אם אני רוצה לאפות, אז מה אני אגיד? אתה חייב מאפה ולא תבשיל. אז אין הבדל בין תבשיל ופת. אז איזה מין בועלת הזה? לא שאלנו רק תבשיל ולא פת. האמת, אם אתה רוצה לבשל תבשיל, רוצה לאפות פת. משהו פה לא מובן. ולכן אומר הרייבד, מעתה, כיוון זה לא מעני מידי, מה צורך לו? כלומר, היות והשתכנעתי שהפת לא עוזרת כלום, אפילו לאפות, למה לעשות גם פת וגם תבשיל? ובירושלמי, גם הוא הולך כמו הריב. אפשר לראות כאילו איך במאה ה-12, הירושלמי הזה מתחיל לחלחל. פלוקטי דה רב לזר, רבי יהושע, רבי יהושע אומר אפילו בשלן המרושל, רב לזר רבי יהושע לחק רבי יהושע, אלא שתפס בעל ההלכות דברי רבי אליעזר, בשביל שלא הביאו דברי רבי יהושע בגמרא, מי הוא לרבי יהושע, כיוון דאיקה תבשיל אחד לא בין הפת בעדי. יש לומר בוודאי איך הזה צריך לאפות או לבשל, צריך לערב בפת או בתבשיל כדכתיב קרא. אבל איך הדינו צריך לאפות, צג אליי בתבשיל לחודי, ועל זה אמר הבאי, אשים ערב בפת במקום תבשיל אינו עירוב וכו'. ואז בעצם הוא חוזר בו בעצם, ויאללה מנהג, ויאללה מנהג, כן? אז הראשונים פה אפשר לומר נחלקים לשתי סיעות. סיעה אחת שאומרת ש... די בתבשיל אחד לכל, הם מפרשים את דברי הבית בצורה הבאה, לא שענו אלא תבשיל, שהוא הדבר היחיד, מיד אני אסביר את זה, כן? שאפשר להכין מן עירובי תבשילים, אבל פת בכלל, שום דבר לא. יש לא מעט ראשונים, אפשר ליברמן, יש לו סיכום מאוד נרחב, שכל העניין עוד פעם, בתוספת כפשוטה פה לפרק ב', שם הוא מציין, יש לא מעט ראשונים שמפרשים את דברי אביה בצורה הבאה. לא שאלנו שאם אתה רוצה לבשל, אתה חייב תבשיל ולא פת. ואם אתה רוצה לאפות, אז אפשר בפת. והרייבד פירש בפירוש הראשון שלו, שפת לא יעזור אפילו לאפות. אותם ראשונים אומרים, פת לא יעזור לתבשיל, אבל ותבשיל יעזור לפת, אבל פת יעזור לפת, כן? אבל בכל רגע, יש סיעה שלמה של ראשונים שסבורים, שדי לשים תבשיל אחד, אני חוזר, זה רמב״ם, הרבה חושבים שזה עריף, זו שיטת הרמב״ן, והאמת היא, וזה מה שהרמב״ן הוסיף לדיון, שלא מצוטט לפניו, שזה לא רק בירושע בירושלמי, האמת שככה מפורש בתוספתא. כלומר, מי שפותח תוספתא יום טוב, פרק ב', זה נאמר בפעמיים הדבר הזה. כלומר, אני קורא ב... הלכה ב', העושה תבשיל מערב יום טוב, הופה ומבשל עליו בשבת, כבר דיברנו, הכוונה לשבת. הוא מטמיע עליו תחמין, ממש ברייתא מפורשת, שעושים תבשיל והופים על התבשיל. כן, כנ"ל ממשיך בהלכה ג', רשאים בני חצר לעשות תבשיל, לאפות ולבשל עליו בשבת, אופה, הכוונה לשבת, כן? שיש פה גם תופעה, דוגמה לתופעה שאני מניח שהיא קצת מוכרת, איך מקורות ארץ ישראל נמצאים בפינה, ולאט לאט... הם יותר ויותר מגלים אותם ומכניסים אותם לדיון. אבל פשוטם של מקורות ארץ ישראל, בוא נסכם את זה. שרב לזר אכן דיבר על פת ותבשיל. הנה אולי הסבר רביעי לשני תבשילים. כלומר, אתם שלישי בבית שמאי, כן? כלומר, שני תבשיל יכול להיות שיהיה ניכר סעודה מכובדת. שני תבשילים יכול להיות אחד לפת ואחד לתבשיל, ושתי תבשיל יכול להיות החנניה, לצליל, לבישול, ואם אתה רוצה לאפות, אז תעשה עוד, תעשה שלושה, ארבעה תבשילים, כן? בכל מקרה, במקורות ארץ ישראל, בבית הלל, כל הזמן מדובר על תבשיל אחד. כן, ואותו רב לזר שאומר, אפוי ומבושל, רבי יהושע חולק עליו. כן, ופשוטם של דברים, שזו השיטה הארץ ישראלית הפשוטה, שדי באמת בתבשיל אחד. ולעומת זאת, בגאונים זה מתעורר, בעצם ראינו, זה יכול להיות אימוץ של תפיסת חנניה, אימוץ של הברייתא, אימוץ של תפיסה כללית שיש את זה בין אפייה ובישול, מה שבטוח, או שכל העניין הזה חוזר למה שהיינו קודם, שלכאורה המחלוקת הזאת רוחבת על השאלה של מה הטעם של עירובי תבשילים. אם הטעם של עירובי תבשילים רוחב על אופים על האפויים ושתים על המבושל, זו התשתית שמאפשרת, היא לא מחייבת, אבל היא מאפשרת את שיטת רבינו תם, בבעל המאור. אז תעשה תבשיל ומאפה. לעומת זאת, מי שמדבר בשפה של קרה, או שאתה מכין צדת שבת לפני כן, האם הכרח לומר את הדבר הזה? ומי שאומר את הדברים האלה במפורש, זה המאירי גם בחידושיו לביצה וגם בבית הבחירה. כן, אני רק ברשותכם אפתח ואני אקריא את זה. מירי אומר פה דברים מאוד מאוד גלויים, הוא אומר, זה תולים הטעמים שיש, כמו רבן אותם בנה הכל אל אין אופין אלא אפור, אבל יש טעמים אחרים, אבא טליה, כן, אומר המירי כך, ואני קורא. הנה, חיה בשבילך. צריך שתדע לשיטתנו שלא דיברו במשנה זו בעניין אפיית הפת מיום טוב לשבת. המשנה מתעללת מזה, אלא בעניין בישול, והבישול הוא שם כולל כל מיני הכנות של מאכל חוץ מן הפת. הן מעשה קדרה, הן צלי, הן בשר אגבי גחלים, הן תיקון כל מאכל, הרי מצינו צלי בלשום מבושל כי דכתיב ויבשלו את הפסח, והרי נאמר בתורה שרק צלי יש, כן? לא יצריכו בית שמי שני תבשילים, מצד שלא יהיה תבשיל אחד מתיר בכלל לא כל תיקון מאכל, שאם כן היה לו להצריך גם כן אחד מבושל ואחד צריך, כמו בית שמי במשנה לא בנויים על חנניה, כן? ואז אלא מפני שדרך בני אדם לתקן בשבת, יותר מתבשיל אחד, צריך שזה ייראה כסעודת שבת, כל מה שדיברנו קודם, כן? ואם לא הכין מערב יונת אלא תבשיל אחד, אין הכר בדבר כלל, שלצורך שבת נעשה, עובד תילה סוברים, ואילו מכל מקום הרבה סומכים על תבשיל אחד אף בשבת, די לנו בתבשיל אחד, וכן שאף הנוהגים בשניים, מכל מקום עיקר הסעודה באחד. ואז הוא אומר כך, מכל מקום, דווקא לכל תיקון מיני מאכל, אבל אפיית הפת, אין לו יותר בעירוב של תבשיל, שאין אפייה בכלל תבשיל, ולא תבשיל בכלל אפייה, ואין עירוב תבשיל מועיל לאפיית הפת, ולא עירוב פת להכנת תבשיל, לא לבית הלל בתבשיל אחד, ולא לבית שמאי בשני תבשילים, ולא אף לבית הלל בשני תבשילים, שאין כמה תבשילים מועילים לפת, אבל לפת ותבשיל אחד עמו, אנו מתירים את הכל לבית הלל. כן, ואז הוא אומר ככה, אני מקריא, זהו פסק הנראה לנו בשיטת משנה זו, כמו שאמרו בגמרא, אין אופין אלא אפוי ואין משתין אלא מבושל, וכן נקרא צובח ואומר, את אשר תופו אפו ואת אשר תבשלו בשלו. וזהו שאמרו בגמרא לדעת חנניה. כן, אבל הוא אומר במפורש, רק שנייה נמצא את זה. הנה, ומה שאמר אביי בגמרא, לא שענו אלא תבשיל אבל פת לא, שמשמעו שהתבשיל מועיל אף לאפייה, אבל הפת אינו מועיל לתבשיל, או שם אף לאפייה, כך פירושו, לא שענו שיועיל עירוב לתבשיל אלא תבשיל, אבל פת לא יועיל לתבשיל. וכל שכן שהתבשיל לא יועיל לפת, אלא וכו'. כן, אז ואז הוא מוסיף, וכן דעת גאוני הראשונים, גדולי האחרונים ומנהגינו מעיד עלינו, שנוהגים בפת ותבשיל, ואלמלא שהוא כן היה מספיק לנו בתבשיל לבד. בכל מקום, גדולי הפוסקים, נראה דעתם שעירוב תבשיל מועיל לכל, אף לאפיית הפת. אבל פת אינו מועיל לתבשיל, ופרשו האחרונים לשיטתם, שאין סומכים על ברייתא לאשר תופו אפו, ולדעת בית שמאי אמרה, והם סומכים על מה שאמרו בית הלל עושה תבשיל אחד, וכן הוא מביא בתלמוד המערב, וכן בתוספתא, ואז הוא מסיים והוא אומר, ולדברי לא נהגנו בפת אלא לחומרה בעלמא, או לשמור בשר שעליו, ופשוט אמצעי שימור של אוכל. וכן הסכימו חכמי האחרונים שבקטלוניה. אלא שאני אומר, וזה אנחנו נסיים את המאירי, שדעת הירושלמי והתוספתא לומר, שלא יצא לנו דין עירוב במקרא דאשר תופו אפו, אלא מזכור את יום השבת. וזה פשוט תלוי בטעמים של הגמרא. ומטעמים שהוזכרו בתחילת הסוגיה, והם נגררים אחר אותו הדת, ולאותו סמך, תבשילו אליו לפת, אבל מי שיצא לו במקרא דאשר תופו אפו, אז הוא חייב גם פת וגם תבשיל. כן, אז עד כאן המחלוקת הזאת. למעשה, עושים תבשיל בפת, כן? מה שאני רוצה זה לנסות להוליך פה קצת מהלך בסוגיה, זה לנסות להבין את דברי אביי. מה אביי בעצם ניסה לומר? יש פה כל מיני דעות שבעצם זה השתרבב לתוך מה? שאלה הכללית הזאת, האם פת מועיל או לא? אבל דומה לי שלאביי יש איזו אג'נדה מסוימת, משהו שמניע אותו, וגם פה אני חושב שהתוספתא תועיל לנו להבין מה באמת מניע את אביי. בוא נקרא את הדברים, כן? אמר אביי, לא שנו אלא תבשיל, אבל פת לא. שאלת הגמרא כך, מה ישנה פת דלה? אילי מעמידי דין מלפת ואינן ופת לא מלפתה, ועדי סנמי דלה מלפתה. ואמר רבי זרע, הני בבלי תקשי, תאחלי נעמה ונעמה. ואמר רב נחומי בר זכריה, משמי דאביי, מערבית בדייסה. אז מה אני רואה? שאפשר לערב בדייסה, למרות שאי אפשר לאכול אותו עם לחם. אז מה אני רואה? שהסיבה שאי אפשר לערב בפת היא לא בגלל ש... היא לא בגלל שצריך משהו שמלפתים בו את הפת. אלא מידי דלה שכיח באינן ופת שכיחה ודי סלה שכיחה. היא קדם, רואה? אומר אביי, לא שם אלא תפשיל אבל פת לה. מה הייתה אם האילה מדמידי דלה שכיח באינן ופת שכיחה ודי סלה שכיחה? ואמר רב נחומי בר זכריה משמי דאביי הם ערבים בדייסה. אלא מידי דלפת באינן ופת לה מלפתה ודייסה נמי לה מלפתה. דאמר רבי זירא אני בבלי טיפשי דאחלי נעמה בנעמה. עכשיו, מה הרקע של הדיון? מסביר פה רשי, זה קודם היסוד הזה ראינו ביחס לשני תבשילים, שצריך שהעירובי תבשילים יעשו מאיזשהו תבשיל שהוא נראה תבשיל שבתי, מתפריט השבת. ככה כותב רשי, אני קורא. דמלפת, לפתן ואינה דמוכו חמילתה שעשוי לשבת, ופת לה מלפתה, ירקח לא מוכו חמילתה, שהרי בכל יום יש לחם. ובלשון אחרת, מה שנאמר פה זה שעירובי תבשילים צריך לעשות מתבשיל שהוא לא מהתפריט היומיומי, זה השכיחה או הלא שכיחה, אלא הוא צריך להיות משהו שהוא מיוחד, או בלשון אחרת שרואים שהוא לשם סעודת שבת. אני חייב לומר לכם, אני גדלתי בבית תורה, היו עושים תמיד עם ביצה קשה את עירובי תבשילים. אני לא יודע, אני צריך לשאול את אבא, כאילו, אני יכול להגיד שהשלם, משנה ברורה מביא בשער הציון. בסימן תף קוף חף זין, שזה הסימן של עובד תבשילין, בשער הציון יוטט, הוא מביא בשם השלה, צריך לקחת חתיכת בשר, משהו שהוא אין אותו בסעודה יומיומית. אבל בדומה, סליחה, השאיר למר ביצה. אני לא יודע מה הוא אוכל כל יום, כי אתם ודאי הבנתם שהתפריט היומי שלהם היה לחם או אפילו לא דייסה, כן? רק לחם, כן? הם לא, כאילו, ברגע שיש לך משהו ללפק, זה כנראה כבר איזה תפריט מכובד, כן? כאילו התפריט פה לא מאוד מרשים, כן? אבל בעצם מה שנאמר הוא בדומה למה שראינו קודם עם השני תפשילים בבית שמיים. תעשה את עירוב שיראה שזה לשבת, אז זה יכול להיות ניכר בכמות, במספר המנות, זה יכול להיות ניכר בטיב המנות. מה התהליכים? בעצם מה שנאמר פה הוא זה לא נראה בכלל דבר בין אותם, ולא, כי הפת הוא לא בתפשיל, אלא מה הבעיה בפת? אם רואים בנולר, עושה עירוב תפשילים בפת, מה חושבים?
לא היום.
זה לא דופה, הרבה לחם, בסדר, זה לעכשיו, זה למחר, זה כאילו, לא רואים את שבת, צריך שזה יראה שבת, זה מה שנאמר. אבל אני רוצה להציע שהסוגיה כאן, אם הבעיה מנסה להגיד משהו שהוא מעבר לכך. וזה קשור באותה נקודה, שאני הערתי עליה בסוף השיעור הקודם, זה הכנסת הביטוי עירובי תבשילים. ואני חושב שאולי נקבל פרספקטיבה לסוגיה הזאת, שאנחנו פשוט ניתן את הדעת לכך, שמה עושים עירובי חצרות? דווקא בפת. אני אקריא לכם את הרמב"ם בהלכות עירובין. בהלכות עירובין פרק א', הרמב"ם כותב, אני מקריא, זה הלכה א', זה פרק א', הלכה ח', אין מערבים בחצרות אלא בפת שלמה בלבד, אפילו כיכר מאפה שאה והיא פרוסה אין מערבים בה, הייתה שלמה והיא קיסר מערבים בה. זה הדבר היחיד שאפשר לערב ברובי חצרות. אני שומע עצמי כשאני קורא דברי אביי, שאביי מדבר עם מרובי מרובי חצרות. דיינו, ועירובי חצרות מערבים בפת, בא בייב ואומר, אל תחשוב שעירובי תבשילים יהיה דומה לעירובי חצרות, אלא כשהמשנה דיברה על תבשיל, היא התכוונה לתבשיל בדווקא, ובזה עירובי חצרות, עירובי תבשילים, סליחה, שונים מעירובי חצרות, שהאמת, שהדברים האלה כבר נאמרים באופן מפורש, בלשון התוספתא, שם כבר רואים את האג'נדה הזאת, שכן, אותה תוספתא בפרק ב', הלכה א' כותבת, מערבים בפת לשבת ובתבשיל ליום טוב. ממש אפשר לשמוע את הצליל הזה. מערבים בפת לשבת, ואם נשאל עצמנו על רקע דברי הסוגיה, מה יכול להיות ההבדל, אז ההבדל הוא גם ברור. מהו כל העניין של עירובי חצרות? דיברנו על זה קצת בשיעור הקודם. קראנו פה יחד הרמב״ם בהלכות עירובין. מה כל העניין? כל העניין הוא להפוך את כל משקי הבית האלה למשק בית אחד. בעצם אני רוצה להפוך את כל הרשויות האלה לרשות אחת. למרות שפה הרבה בעלויות, כל בעלות יכולה כאילו לחלוק רשות, אני הופך אותם לאחד, זה מטבח מרכזי. לכן מה הוא הציר של המטבח אצלם? מהו המאכל המרכזי? הלחם, אני אומר את זה אפילו בצורה הבאה, מתי אני בעצם יוצר את פעולת הצירוף של כל המטבחים האלה יחד? ביום שישי, לכן איזה אוכל אני לוקח? אוכל של יום שישי. זאת הסיבה שדווקא פת. לעומת זאת, עירובי תבשילים, מה כל עניינה? לערב תבשיל של שבת עם תבשיל של יום טוב. לכן העירוב הזה, מה הוא בעצם מכוון? לא לתפריט של יום שישי, התפריט של שבת. כלומר, מה שאני מציע הוא, כשקוראים את דברי אביי, לשמוע את העד הזה שאני מדבר עם עירובי חצרות, ודומה לי שזה עולה בכל העמוד הרב הבבלי. מה שכאמור מתחיל בתוספתא, אבל בבבלי אני חושב שזה מאוד מאוד מועצם, כולל פרטים הלכתיים, שהבבלי משתמש בטרמינולוגיה שקיימת במסכת עירובין, והוא גם חולק על פרטים מסוימים בתוספתא, שדומה לי שחלק מהטריגר, הקטליזטור לכל העניין, הוא ההכנסה המושגית של העולם של עירובי חצרות. וזה ממשיך בהמשך הסוגיה, בואו ננסה להספיק כמה שיותר, כן? זאת אומרת הגמרא כך, תנאי רבי חייא, הדשים שבשולי גדרה סומך עליהם משום עירובי תבשילים. ואני מילי דיוט בהוק הזית. אמר רבי יצחק בריד רב יהודה, שמנונית שאגבי הסכין, גוברו וסומך עליו משום עירובי תבשילים, ואני מילי דיוט בהוק הזית. תראו, אחרי שלפני שתי שורות קראנו, כמה זה צריך להיות תבשיל מכובד, כן, של שבת, אבל אומרים לך פה, חזרנו עוד פעם, זה כמו שהיה במשאבים עם הדג וביצה שלב, אבל זה יכול להיות גם סמלי, כי אתה לא צריך להשתגע. זה יכול להיות גם מה? שאריות. זה יכול להיות גם השמנונית בשולי הסכין. זה יכול להיות גם העדשים בשולי הקדרה, כן? אפשר לשמוע איך המושג רוצה להיות שבת, אבל אפשר למצוא דרך יותר סמלית וכו'. זה ממשיך פה בהמשך. אבל מה הגמרא מסייגת פה? כזית. מה אני מילי דיבלו כזית? אמר אבסי, אמר רב, דגים קטנים מלוכים אין בהם משום בישולי נוכרים. אמר רב יוסף, ואם צלעה נוכרי, סומך עליהם משום עירובי תבשילים. לפני רגע דיברנו, צריך איזה מאכל ככה, מי יודע, מאמץ, מה הסוגיה כאן אומרת? אוכל שאם נוכרי, שהוא נאכל כמו שהוא חי, כן? זה הדגים הקטנים המלוכים. לכן אין בהם משום בישולי נוכרים. אז אם גול צלע אותו, ברגע שהוא נחשב צלוי, די וזה. יש גם שפה כזאת בתוספתא, תשמעו את לשון התוספתא. תבשיל שאמרו, אפילו צלי, אפילו שלוק, אפילו קוליה שנתן עליו חמין מערב יום טוב. מה זה הקוליה הזה שנתן עליו חמין מערב יום טוב? אז אני אקריא לכם לרגע המשנה בשבת. המשנה בשבת אומרת פרק חבט, נניח דברה את המשנה מוכרת. כל שבא בחמין מערב שבת, שורין אותו בחמין בשבת, וכל שלא בא בחמין מערב שבת, נכין אותו בחמין בשבת, חוץ מן המליח הישן ודגים מלוכים קטנים וקוליאס ההספנים, שהדחתן זו הגמר מלאכתם. כלומר, אם אדם ידיח קוליאס ההספנים בשבת, הוא נחשב מבשל. אז זה הבישול הכי מינימלי, זה קלי בישול, זה הדוגמה של קלי בישול. מה בעצם נאמר פה? זה מוגדר כתבשיל בשפה של הלמדנים, זה תבשיל, שלוק נחשב תבשיל, אז צריך תבשילים, יצאת על ידי חובה, ואחרי שסעיפי רגע אמרנו מלאפה כל זה, הסוגיה נורא נורא מושכת לכיוון של הבישול המינימלי. כן, אבל מה היא מכניסה פה? היא מכניסה פה כזית. עכשיו, בראשית הסוגיה, אני הייתי חושב לעצמי, שאיך הכזית נכנס, שזה בשולי גדרה. כלומר, היות הוא בעצם שעיריות, לא חשוב. לפחות שהכזית יעבה אותו, תלעניק לו איזושהי חשיבות, לפצות על הבעיה הזאת. ותראו מה הגמרא אומרת. אומר רבי אבא, דילגתי פה שתי שורות, בסדר? על השעה. עירובי תבשילין צריכים כזית. עכשיו, זה נאמר לכאורה בהתנגשות מוחלטת עם מקורות ארץ ישראל, שמפורש בהם שלכאורה די בכל שום. וזה מתחיל בפשוטה של משנה. שהמשנה אומרת, החלוב שעבד לא יבשר עליו בתחילה, אם שיהיה ממנו כלשהו, סומך עליו לשבת. זה ממשיך בדברי התוספתא. אני מקריא בפרק ב' הלכה ב' ותחילתו וסופו אין לו שיעור. זה ממשיך בדברי הירושלמי, כדי לגמור את הסיפור הארץ ישראלי, כן? הירושלמי מביא בנושא הזה מחלוקת. הירושלמי אומר, אני מקריא, זה מבדפים, מי שרוצה לראות, משורה 55, רבי, כתוב שם רב עם, כאלה, רואים סימני קריאה? זה קטע מתוך המהדורת האקדמיה, הכוונה, הם אומרים, לדעתנו יש פה טעות, צריך להגיע. אבל הם לא אומרים לך מה הטעות, איך להגיע, מי הגיע, אבל אני אספר לכם שהם רומזים לרב שאול ליברמן, את הסכת הכי פשוטה, שסבור שהגרסה היא רבי. על פי ציטוט של הירושלמי במקומות אחרים, אומר אני אין פחות מכזית, אז זה אומר הירושלמי, לית הדף ליגה על רבי יוחנן, רבי יוחנן אמר עליי ועל מי שלא עירב, מתנית המסייע לרבי יוחנן, עירוב תחילתו וסופו, אין לה שיעור. אז הירושלמי מפרש את הברייתא של התוספתא, שאין שיעור לעירובי תבשילין, די בכלשהו. עכשיו, הכלשהו ודאי שייך לאיזה עולם, הסמלי, הסמלי, בדיוק. אבל פה בא הבבלי וקובע כזית, כשהבבלי גם יודע את כל המקורות הארץ ישראלים האלה, הוא פשוט קורא את כולם שהם מכוונים גם כן לכזית. ותראו מה הבבלי שואל. איבאי אלו, כזית אחד לכולן, הודיל לכזית לכל אחד ואחד. ופה בא הבבלי, ותראו את הספק שהוא מעלה. קודם כל הוא משדרג מכל שהוא לכזית, אז הוא אומר, אולי לא כזית רק לאחד, כזית לכל אחד. יש לך בבית 10 אנשים, 10 זיתים. אתה באמת שואל, מאיפה בכלל מגיע האיפאיה הזאת, או השפה הזאת, שיש שיעור, אבל יותר מזה שיהיה לכל אחד ואחד, כן? והתשובה היא מאוד פשוטה, מאיפה זה מגיע? תסתכלו בתוספות, פה על אתר. התוספות אומרים, וג' דינים יש בהלכות עירוב. עירובי תחומי צריך שתי סעודות לכל אחד ואחד. ואחי מסיק בעדיה ועירובי דפי. זה מגיע מעירובי דפי עמוד ב'. עירובי חצרות צריכים כגרוגרת לכל אחד ואחד. ואחי מסיק בעדיה ועירובי עד שיהיה בית סעודות. ואם יש המזון בית סעודות אינו צריך יותר ואפילו 100 יכולים לסמוך עליו. עירובי תבשילים בין לאחד בין למאה אינו צריך אלא כזית לכל מין ומין. זו ודאי השפה של עירובי. שגם לא בעיה להסביר את החילוקים שתוספות אומרים. למה בעירובי תחומים צריך כל אחד ואחד? כי קביעת התחום היא אינדיבידואלית לכל אדם, היא אישית. למה בעירובי תבשילים מהעבר השני הגמרא תגיע למסקנה שדי בכזית אחד לכולם? אז זה עוד פעם מחזיר אותנו לנימוק של הטעם של עירובי תבשילים, אבל בצורה פשוטה כולם אוכלים, כמה אנשים בשלים? אחד, או לשון אחרת, זה תזכורת לטבח, או זה להתחיל את הבישול. אני לא צריך לכל אחד ואחד, לא, אף אחד לא מבשל את המנה שלך והמנה שלך, כן? אלא עושים סיר אחד, כמו שראינו בפעם קודמת, הנחתום עם הסיר האחד. הכזית שהוא התחלת הבישול, אז די בו. למה בעירובי חצרות, איך הגענו למצב ביניים? אז מצד אחד אני צריך שיהיה גוגרת לכל אחד ואחד, כי מה אני מעוניין? לקחת הרבה יחידים ו... לצרף אותה, מה קורה כשהגעתי כבר לשיעור שתי סעודות, למה אני מפסיק לספור? זה גם לא קשה להסביר. כי אני מעוניין לקחת את כולם ולהגיד, יש לנו מטבח, מטבח משותף. ברגע שהגעתי לכמות, שהיא בעצם חורגת מהכמות היומית של סעודה, אנחנו יכולים להגיד, יש פה מטבח מרכזי. לא חייבים שכל אחד ובכך יאכל משם את המנה שלו, כן? אבל נאמר לי שכל השפה או כל השיח הזה בבבלי, כולו... יוצא מתוך המושגים האלה של מסכת עירובין. עכשיו, הבבלי ממשיך. ככה לגמור מהר. כן? תשמע, אמר רבי אבא אמרה, ועובד תפשין צריך לזג בין אחד בין למאה. תנא, נחלו שהבת לא יבשל עליו בתחילה, שיהיה ממנו כל שהוא סומך עליו בשבת, מה יקרה שהוא לבד, אף אגב דקה כזי? לא, דקה כזי. תשמע, תפשין זה אצלי אפילו כבוש, שקור, שלוק, מבושל, פוליאס ההספנית שלנו, ולא תראות חיתות בסופו, אין לו שיעור, זה בית התוספתא. מה, אילה ואין לו שיעור כלל? לא, אין לו שיעור למעלה, אבל יש לו שיעור למטה. ופה אני ממשיך מהר לשורה הבאה בגמרא. אמר רב הונא, אמר רב, עובדי תפשינים צריכים דעת. אומרת הגמרא, פשיטא, דעת מניח באינן. אדם שמניח עובדי תפשינים צריך להבין מה הוא מניח. דעת מי שהניחו לו באינן או לא באינן. גם פה, מאיפה לקחו את השפה הזאת? אז גם פה ברקע יש גמרא בעירובין. הגמרא בעירובין מרבה לדון בדף פי, פי א', פי ב', ואדם שמניחים עליו עירובי חצרות, האם הוא צריך לדעת מזה? כלומר, כל העמוד הזה הוא לוקח מושגים מעירובין והוא בודק. עכשיו, מה שבעצם הבדיקה מגלה, מצד אחד אתם קולטים שיש פה איזה אימוץ של ההשוואה, זה אומר שאני מושך את עירובי חצרות, סליחה, תפשין לכיוון עירובי חצרות, לכאורה זה יותר כיוון ההיכרה, שמי שכאמור אימץ את הקרא ואימץ את ההשוואה הוא הרמב"ם. מצד שני, מה אנחנו בעצם מגלים פה פרט אחרי פרט, שהם שונים בכל זאת אחד מהשני. כלומר, כשאני משווה בין שני דברים, אני גם מגלה את עומק הפער. פתאום אני מגלה פה פער ופה תפשין, פה לכל אחד ואחד, פה כזית אחד לכולם. לגבי הדעת, כן, בוא נראה מה הגמרא אומרת לגבי הדעת. כן, אומרת הגמרא, תשמע דאבו עד שמואל מערב הכולה מהרדה רבי אבי ורבי אסי מהרבה הכולה וטברה. פה אנחנו מגיעים לדין, שבזה אנחנו נצטרך לסיים, ואי אפשר להניח עבור אדם אחר. אז כאן, הדין כבר מופיע בתוספתא, אבל הוא מופיע אחרת לגמרי. בואו אני אקריא לכם את לשון התוספתא. כן, התוספתא אומרת, בהלכה ג' רשאים בני חצר לעשות תבשיל, לאפות ולבשל עליו בשבת, ורשאים לעשותו שיתוף למבוי. פה מדובר על מסגרת של חצר. ואותה מסגרת בסיסית, שהיא מסגרת של אנשים שדרים יחד. אפשר גם להבין בצורה מאוד פשוטה, שאותם בני חצר, היות וגם עושים הרבה חצרות יחד, אפשר להגדיר אותם בעצם כסוג של מטבח אחד, כן? אני גם מזכיר לכם, למדנו את הברייתא בתוספתא, שם יש דיון האם מותר לערב עירובי חצרות ביום טוב שחל בערב שבת. מה כמובן השאלה שמתעוררת? אז אם אסור, אז מתי מערבים? בערב יום טוב. כלומר, יש פה אנשים ששייכים לאותה מסגרת, אז כמו שאני נניח עירובי תפשין לתופס על כל בני ביתי, אז החצר היא נחשבת רשות אחת, כן? ואז יש דיון מה קורה, שכח ולא עירב, ואחרים שערבו מותרים לעשות לו, הוא עצמו ששכח ולא עירב, מותר לו למלות חבית של מים או ידליק לו את הנר, או מותר לו לעשות דברים בסיסיים. אבל תראו מה קורה לסוגיית הבבלי. סוגיית הבבלי זה כבר חורג לכל כיוון שיכול להיות. זה בן אדם שמערב על כל העיר. רב העיר עושה עירוב לכולם. זה לא שחיים יחד, כן? זה לא חצר אחד, זה לא משק בית אחד יותר גדול, כן? מדובר ממש באנשים ש... הם נמצאים במקום הרבה יותר רחב, ופה השפה היא כבר שפה אחרת. זה לא שאני מניח לך כי אתה ואני אותו מטבח, אני מניח לך למרות שאני ואתה מטבח אחר. עכשיו פה מאליה מתעוררת השאלה הפשוטה, והיא איך באמת אני יכול לעשות את זה? כלומר, איך מועיל העירוב כשאתה לא הנחת אותו? וכאן אין לנו הרבה זמן, בסדר? אבל אני רק אומר בקצרה שדומני שגם זה רוכב כולו על הסוגיות של עירובין, שכן, ומי שאיר את זה זה הרמב״ם, זה לא המצאה שלי. הרמב״ם בהלכות יום טוב, אני חוזר עוד פעם לפרק ו, שהרמב״ם מביא את ההלכה הזאת שאפשר להניח עבור אנשים אחרים. אז הרמב״ם כותב ככה, המניח עירובי תבשילים כדי שיסמוך עליהם הוא ואחרים, צריך לזכות להם כדרך שנזכה בעירובי שבת, מה שלא נאמר במפורש בסוגיה בביצה. וזה ממש, הוא לוקח אותו, מה זה עירובי שבת? זה עירובי חצרות. וכל שזוכה בעירובי שבת, זוכה בעירובי תפשין. פה הוא חותר לעצמו, עשה חיים קלים, ושם הדיון, בני ביתו, אשתו, עבדו העברי, אז לא צריך לכתוב את זה עוד פעם, תלמד הלכות עירובים, זה כבר כתוב. אבל כלל מושגית, הרמב"ם בוודאי אומר, דף ט"ז עמוד ב', על מי הוא רוכב? על עירובי, כן? וכל שזוכה בעירובי שבת, זוכה בעירובי תבשילין, וכל שאינו זוכה באותו עירוב, אינו זוכה בזה. כן? אלו דברי הרמב״ם. וכאן אולי הפתרון, או היסוד לשאלה ששוררתי, איך באמת זה עובד, היא גם נמצאת קצת בלשון הסוגיה, שכן פה יש ביטוי שכבר פגשנו שחוזר פה. וזה בזה נסיים את הסוגיות פה. כן, אומרת הגמרא כך, מכריז עוד יעקב בר ידי, מי שלא ינח עירובי תבשיל נבוא ויסמוך על שלי. ועד כמה אמר רבי נחומי בר סחר יום יש מעיד דבר היה תחום שבת, כי מי שמחוץ לתחום שבת, לא, אני לא חושב עליו. ההוא סם יעד אבא מסדר מתניתה קמי דמר שמואל, חז יעד אבא עציב. אמר לי, מה יעציבת? אמר לי, דלא אותי וירובי תבשילים. אמר לי, סמוך על דידי, בשנה חז יעד אבא עציב. אמר לי, מה יעציבת? אמר לי, דלא אותי וירובי תבשילים. אמר לי, פושעת וכולי על משאר ילדי דחסו. וכאן השאלה היא, מה זה הדין הזה של הפושע? וכאן אני אזכיר שיש ראשונים שאומרים ששמואל פשוט לא מתכוון לפושעים. כלומר, עבור מי אתה עושה את השירות הזה? עבור הבלבטים שתמימים, שלא יודעים, אבל אדם שבכוונה לא מניח וסומך, אז ככה מופיע ברשב"א, מדייקים ברשב"א, שאילו שמואל היה חושב עליו, אז זה גם כן. כלומר, ביסודו של דבר, זה פשוט סכסוך בין שמואל לבין הסמי הזה, כן? שהוא אמר לו, אתה לא מקפיד, אז אני בדווקא לא חושב עליך, אבל זה לא איזה מניעה בעצם הדין. וכאן אני רק רוצה להזכיר שהביטוי פושע, כבר פגשנו אותו בתזיין עמוד ב'. איך פגשנו אותו בתזיין עמוד ב'? בשאלת הגמרא, שראינו שתי גרסאות בראשונים, על מי הגמרא שאלה את זה. והיא על האפשרות להניח עירובי תבשילים ביום טוב. אתם זוכרים את זה? אני קורא את לשון הגמרא, למדנו את זה בשבוע שעבר. שאלת הגמרא, בישלמה, ופה ראינו שתי גרסאות.
איפה זה?
ותזיין עמוד ב', תזיין עמוד ב', תזיין עמוד ב', שורה רביעית רחבה. בישלמה לרבה שידמה בישרו אין אופים מיום טוב לשבת, אין אופים מרב יום טוב, אין ביום טוב, לא, אלא רבה מה יהיה מרב יום טוב, אפילו ביום טוב נעמי, אין החנמי אלא גזירה שמה אפשר. וכאן זה גמרא מפורשת, שמה היא אומרת? שהתיאורטית, לפי אחד מהדעות, יש שם שתי גרסאות, ראינו את זה בשבוע שעבר, יש הרבה ראשונים שגורסים, שדווקא לרבה שהיא הגמרא חשבה, שאפשר להניח ביום טוב, לא לרבה. אני דווקא אוהב יותר את הדעה הזאת, מהסיבה שרבשי כנראה עובד יותר עם מקרה. את כל זה הסברתי בפעם קודמת. בעצם מה עולה לדברי הגמרא שם? שאפשר להניח עירובי תבשילים ביום טוב, לשיטת אחד מהמוראים, איש איש בגרסתו, בתנאי אחד, והוא, וזה נמנע, כי אתה אולי תפשע. שאם אני אשמח זה עכשיו חוזר להגמרא בתזיין עמוד ב', ושואל את עצמי, איך יכול אדם להניח לאנשים אחרים, ומצד שני, מי שפושע, אומרים לו, לך לא. זה פשוט רוכב על דברי אותה גמרא. דיינו, אני חושב שהאפשרות שהעירוב יעבוד לאדם ששכח להניח אותו, כי בעצם הוא מניח אותו מתי, או מתי הוא מתחיל לפעול עבורו? ביום טוב. כלומר, כשהחכם הניח בערב יום טוב, וזה כבר החכם מה עשה, התגבר על הגזרה שמה, שמה אפשר. הוא לא פושע, הוא זכר. אבל היות והוא עובד בדין הקר, ברגע שבזמן שאתה מבשל ביום טוב לשבת, תלוי שלט בבית, ויש תזכורת, איך עובד תבשילים, אני זוכר, אז תיאורטית אומרת הגמרא, אז אני ניתן לבן דמר הקר גם ביום טוב עצמו, אלא מה, עשו את זה שם האפשר, אז אם היית תמים ולא פשעת, ואתה יכול להסתמך על מי שהניח שלא פשע, אז לכן מאיזה זה עובד, אבל זה עובד מדין שאתה בעצם מפעיל אותו עבורך ביום טוב. לעומת זאת, אם אתה פושע, זה בדיוק הגזרה שחייבים להניח אותו בערב יום טוב, ולכן זה נמנע. בסדר, אנחנו נעצור כאן. אני אפילו שמח שלא גמרנו את הכל, ככה דרך שלושה ימים יש הרבה מה ללמוד, אז תוכלו להשלים, אבל עשינו פה, אני מקווה, איזה מסע שאולי קצת ישנה את הנחת עירובי התבשילים, את התודעה לפחות שמניחים בערב ראש השנה, ודאי לא לשכוח, בסדר? ואני רק אסיים בשתי מילים לראש השנה, קיוויתי להגיד יותר, אבל לא נורא, פעם אחרת. וזה שהשנה אתה עומד מול המציאות שסביבנו, והמילים שנמצאות בתפילה כאילו מקבלות איזה משמעות, שאולי בשנים אחרות אתה לא כל כך מרגיש אותו. אם זה למדינות בו יאמר איזו לחרב, איזו לשלום, ואתה מסתכל סביבנו, האנשים שוחטים לך את השני. אנחנו מסתובבים פה עם איזו אי-דיעה. האמריקאים יתקפו, יהיה פה טילים, מה יהיה פה? תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה. כל מה שקורה פה עכשיו הוא נגד כל מה שהאנליסטים וכל הנביאים המודרניים, כלומר האסטרטגיים, כולם יעלו על דעתם. וזה רק מראה עוד פעם את הדבר הפשוט, שמי ששולט בעולם הזה זה הקדוש ברוך הוא. אז בואו נמליך אותו, שנה טובה.